עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
נולדתי ברחובות, למדתי בממד, ולאחר מכן בבית ספר תיכון. הייתי התימני, החמוד, המצחיק, אחד שכולם תמיד אהבו. היה בפירוש מעניין להיות לידי. אמנם למדנו בבית ספר דתי, אך אנו לא היינו ממש דתיים, מלבד קידוש, תפילה בשבת. הכיתה שלנו הייתה מסורתית. דתיים יותר הלכו ללמוד בבתי ספר אחרים. המשכתי משם לתיכון, וגם שם הייתה לנו חברה נחמדה עם המון צחוקים ושטויות. עד יום אחד התפסנו לשטות שהיום אנחנו מבינים כמה היא הייתה גורלית. אין לי מושג איך זה התחיל, אבל מישהו בא עם רעיון לערוך קרבות אגרוף בהפסקות, רק שבניגוד לאגרוף שם יש כללים, הרי שבמשחק שלנו לא היו כללים. היינו פשוט כל הפסקה, נערים בני 17, מקים זה את זה, מפילים אחד את השני לרצפה, חובטים זה בזה, הכל כאילו בצחוקים, אבל המכות היו אמיתיות וחזקות. מפעם לפעם זה היה מתפתח לכעסים ומריבות, כשמישהו היה חוטף מכה קצת יותר חזקה ממה שתכנן, או אם חשב שיקו אותו בצורה בלתי הוגנת. האמת שרוב המריבות בין ילדים ונערים מתחילים כאילו בצחוק ומתפתחים למשהו רציני. אבל אנחנו לא היינו ילדים. היינו נערים שלחלקנו היה רישיון נהיגה, רובינו היו לפני גיוס. המכות שנתנו אחד לשני היו אמיתיות וכואבות, והכי מוזר שאף אחד לא טרח להפסיק אותן. מה שאולי מלמד על רמת המשמעת שהייתה בתיכון שלנו. אולי גם על הרמה הכללית של התיכון. כמה חודשים לפני סיום כיתה י' ב', שרובנו ידענו לאן אנחנו מתגייסים, התקיים שוב משחק המכות המטופש הזה. הפעם התקוטטתי עם בחור בשם גלעד. גלעד היה גבוה וכבד ממני, ואם אני הייתי משקל נוצר, שגלעד היה משקל כבד. זה ממש לא היה כוחות, אבל באותו יום קיבלתי הודעה שהתקבלתי לשרת ביחידה קרבית מאוחרת. כמובן שסיפרתי את זה לכל חבריי, הם כמובן סמכו בשבילי. אבל גלעד לא הסתפק בזה, הוא אמר לי, אם אתה ביחידה קרבית, אתה צריך להתאמן. ואז התחלנו את המשחק המכות הרגיל. זה היה באמת קשוח, הוא החליט שאם אני התקבלתי ליחידה קרבית, אני בטח יכול לספוג מכות הגונות. למען האמת, גם אני חשבתי כך. לא ויתרתי ולא נכנעתי. ואז נשמע צלצול. הפסקה נגמרה, עמדנו לסיים את המאבק, ולקראת סיום כל אחד מאיתנו יגביר את הכוחות כדי לנצח. ואז זה קרה, גלעד הרים אותי לגובה והשליך אותי על הרצפה. בדרך לרצפה הראש שלי נכבד בברך שלו, קיבלתי מכה אדירה בפרצוף בין העין לרקה הימנית, ורק אז נכבד הראש ברצפה. המכה מהברך הייתה חזקה נורא. קמתי בקושי ואמרתי לו, אתה הגזמת. אמר לי, מה קרה? אפשר לחשוב. אמרתי לו, תסתכל, יורד לי דם. אמר, אדוני, הלוחם הקרבי, לא נבלי מקצת דם, יש לך איזה שפשוף, הכל בסדר. אמרתי לו, טוב, תיכנס לכיתה, אני מתיים אשטוף את הפנים. הלכתי למטבח, שטפתי פנים, שמתי קרח על המכה, ונכנסתי אחריו לכיתה. ישבתי בשורה הראשונה. השולחן של המורה היה צמוד אליי. עשיתי את הקלסר וכלי הכתיבה להתיק את מה שכתוב על הלוח, אז קלטתי שאני מתקשה לקרוא את מה שכתוב שם. עשיתי את הקלסר וכלי אמרתי לשכני לספסל, אתה רואה מה כתוב ללוח? כי אני לא כל כך רואה. כלומר לי, רואים מצוין, כנראה, בגלל המכה, חטבת איזה סחרחורת. אמרתי לו, אוקיי, אתה תעתיק מהלוח, ויותר מאוחר אני אעתיק משלך לשלי. הוא באמת העתיק, חשבתי שזה משהו זמני, לא ייחסתי לזה חשיבות. בסיום הלימודים הלכתי הביתה ואמרתי לאמי, אני רוצה תור לבדיקת ראייה, אולי אני צריך משקפיים. אמי אמרה, אני אקבע לך. היום למחרת אני חוזר לבית הספר, אני מגלה שאני לא רק לא רואה מה כתוב על הלוח, אני גם לא רואה מה כתוב בספר. ביום למחרת כבר לא ראיתי את החברים לכיתה. וביום הרביעי כבר לא ראיתי את המורה. פה חשדתי. התחלתי להבין שמשהו לא תקין. התקשרתי לאמא שלי ואמרתי לה, אמא, אנחנו לא יכולים לחכות כמה ימים, אני מרגיש שאני מאבד את הראייה שלי. אמא באה בדחיפות, לקחה אותי מבית הספר למרפאת עיניים ברחובות. הרופא בודק את העיניים, בסוף הבדיקה אומר לי, אני רואה שיש לך משהו, אבל לא ברור מה זה. הוא שולח אותי לבית החולים קפלן, להמשך הבדיקות, וכאן באה תקופה של בדיקות, בית חולים קפלן, מכון בבני ברק, מה לא עשו לי, הזריקו לי חומרים לעיניים, להרחיב את הנימים, להבין מה קורה לי. ובתוך כל זה אני חוזר לחבר'ה, לכיתה, לצחוקים. מעניין שלאף אחד מאיתנו נופל הסימון, שאני נלחם על הראייה שלי. לכולם היה ברור, גם לי, שזה עניין זמני, עד שזה מסתדר, בינתיים זה גם אפילו עניין לצחוק. אתה רואה כמה אצבעות יש לי? איזה צבע יש לעיניים שלי? בשלב מסוים הושפזתי לשבוע, לא לקחתי את זה קשה, היו לי מלא מבקרים, משפחה, היה לי נחמד. אבל ביום ראשון שלאחר מכן הרופאים מושיבים אותי, הרופאים מושיבים אותי ואומרים לי, האירוע הזה גרם נזק בלתי הפיך לעיניים שלך. כעת אתה רואה פחות מ10%. הם לא השתמשו במילה עיוור, אבל נתנו לי להבין שהמצב הולך להשתנות אפילו לרע. הרגע הכי קשה, כאילו עד לאותו הרגע חייתי בזו אשליה, ופתאום היא נגדעה באחת. הגבתי באי אמון, אמרתי להם, אתם לא יכולים לקבוע דבר כזה. הם לא הגיבו. אמא שלי שאלה אם אפשר לעשות ניתוח או משהו. הרופא אמרה, זו פגיעה שקשורה למוח. אם נעשה ניתוח, אנחנו יכולים להרוג אותו. כשחזרתי הביתה התכנסתי בתוך עצמי, התחלתי להפנים את הבשורה הנורא. עד כה קיווינו, אפילו היינו בטוחים שהכל יהיה בסדר. כעת קיבלנו את הבשורה הסופית, שלא הולך להיות בסדר, כי אם להפך הגמור, כמו חושך נפל עליי, תרתי משמע. השורה הבשורה התפשטה במהירות, החברים לפתע הבינו שכל הסיפור הוא בכלל לא בדיחה, וכי אני למעשה הפכתי לעיוור. גילן לא ידע את נפשו, הוא הגיע שחוח, הוא ביקש ממני סליחה בדמעות. רגעתי אותו שזה המשחק, ושאני אשם בדיוק כמוהו, ושאני יודע שהוא לא עשה את זה בכוונה. מצד שני קיבלתי המון שיחות חיזוק של רבנים באמונה, וגם החברים תמכו בי. זה החזיק אותי. הימים חולפים ואני קולט שהעולם כפי שהיה משתנה לי מול העיניים. אני מאבד עולם שלם, אין סרטים, אין אינטרנט, אין ספרים. אני מחליט שאני מתחבר למה שכן יש לי. אני מחליט לנסות לראות את העולם מהצד שאני כן יכול. בשלב מסוים התחלתי להבין שיש לי איזה יתרון על האחרים. אני זוכר במדויק איפה המחשבה הזו החלה. שבתי עם חברים והם אומרים, יו, איזה מכונית. אני רציתי להשתתף איתם בהתלהבות, ביקשתי לתאר את המכונית, וכשהם מתארים עוד רכב ועוד רכב, אני מבין איזה שטויות הם מדברים, כי באוזניים שלי התיאור שכל מכונית היה אותו תיאור. הבנתי שהעיניים שלהם משקרות אותם, הם לא אומרות את האמת. עוד קלטתי שבני אדם שופטים אנשים לפי המראה שלהם, הם לא יכולים להימנע מזה. אבל אני יכולתי להביט על אנשים על פי מי שהם. אפילו חברים שהכרתי כל חיי, פתאום ראיתי בעין אחרת, לגמרי. בחורים שלא התייחסתי אליהם, פתאום נתגלו כחכמים ונבונים, ומדברים לעניין. ובחורים שהיו מלכי חברה, פתאום נראו לי נבובים, חסרי כל חוכמת חיים. זה לא היה יכול להיות אם הייתי רואה בעין. רק שעיניי נסגרו, הם למעשה נפקחו לרווחה. התחלתי להעריך אנשים שלא הערכתי בעבר, ואילו אנשים שהרצתי וכולם הריצו, הייתי מקשיב ומבין כמה הם ריקים. את מה שהרווחתי בזכות הראייה החדשה שלי, אי אפשר לתאר במילים. מכיוון שהייתי דתי-לאומי, הייתי גם מדריך בבני עקיבא. זה אמנם היה סניף שמרני, אך עדיין היה קשר בין אנשי הצוות, הייתה מדריכה אחת צנועה ונחבאת אל הכלים, שכולם קראו לה צדיקה. כל התקופה לא חשבתי אפילו בכיוון שלה. באיזשהו מקום היא נחבאה כל כך אל הכלים, שלא ראית אפילו את הכלים. לאחר שהתעברתי, לפתע הקשבתי, וראיתי שהיא האישיות הכי מיוחדת מכל צוות ההדרכה. היא הייתה חדורת אידיאולוגיה, ועם רצון לחנך. היא הייתה דעתנית, והיה לה המון מה למכור, אלא שעשתה את זה בצורה כל כך עדינה, שאיש לא שם את ליבו. כי העיניים הסתירו את הלב. וברגע שהעיניים שלי קבעו, כבר לא היה מה שיסתיר את הלב. כל כך הצטערתי שהבנתי זה מאוחר, כי כעת זה... איזו שלא תראה אותי, בחור עיוור בלי עתיד. מה יש לה ממני? הוא לא אומר לנו קשר... אבל אני תפסתי אותו כקשר חברות, אולי מתוך חכמים. סיימנו את התיכון, רוב החברים הלכו לצבא, ולי לא היה לאן ללכת. הציעו לי דירת שיקום בירושלים, לומדים איך לחיות את החיים כעיוור, לנבשל, לנקות, ללכת, לעבוד. לכל התהליך הזה לובה בהתחזקות וחזרה בתשובה. למדתי באוניברסיטה העברית, ובשלב מסוים אחד המרצים דיבר בצורה מאוד כפרנית ופוגעת. החל ויכוח סוער בשיעור ביני לבינו. יצאתי משם והתקשרתי לשירן. שאלתי אותה מה היא הייתה עושה במקומי. היא חשבה קצת ואמרה, אני לא הייתי נשארת שם אפילו רגע אחד. אמרתי לה, ואיפה כן? היא אמרה לי, כל מקום חוץ משם, להציט אתה, אם רק אין נראית אלוקים במקום הזה. להרגוני. אבל מיד הוסיפה, כמובן שאתה תעשה מה שאתה חושב, אני רק עניתי לשאלתך, מה אני הייתי עושה? לאחר שבוע התקשרתי אליה וסיפרתי לה שעזבתי. היא אמרה לי, בגללי? אמרתי, לא, לא בגללך, בגללי. ואז הוספתי, אבל את שכנעת אותי. היא שתקה קצת ואמרה, אני מאוד מעריכה את זה. אחרי שיצאתי מהאוניברסיטה, התחלתי לחפש את עצמי, למדתי נגינה, תיאטרון, ספורט, בישול, ריקוד. זה לא עבד. אולי חיפשתי, אבל בפירוש לא מצאתי את עצמי. באחת השיחות הבאתי בפני שירן את התסכול שלי, אז היא אמרה לי, יש משהו שאני רואה שכן תופס אותך. ומהו? שיעורי הגמרא, שיחות מהרבנים. ומה אני עושה עם זה? שאלתי. אולי פשוט תיכנס לישיבה ותשקיע בלימודי גמרא, אמרה לי. זה כל הזמן היה לידי, ואני אפילו לא חשבתי על הכיוון. נכנסתי לישיבה לחוזרים בתשובה ברמות. התחלתי בקטן, בשיעור שביעי, ולאט לאט מצאתי את עצמי משתתף עוד ועוד, עד שהפכתי לחבר מן המניין בישיבה. בחיים שלי לא הצלחתי להתחבר לגמרא, והיום אני מבין שזה בגלל הסחות הדעת הרבות שהיו לי. זו באמת נקודה למחשבה, נער שרואה סרטים וכדורגל ותוכניות צריך להיות לא אנושי כדי להתחבר לחוכמה הקשה והמפרכת של סוגיות הגמרא. אך ברגע שניטלו ממני הסחות הדעת הללו, התחברתי ועוד איך, גיליתי עולם מרתק מעין כמותו, וצללתי לתוכו. פשוט התענגתי לפגוש את עולם שתמיד היה מול עיניי, רק שאני לא ראיתי, כי העיניים הסתירו מלראות. בד בבד עם לימוד הגמרא התחזקתי גם באמונה, ובשלב מסוים נכנסתי למכינה קדם צבאית בבית אל. למען האמת, בתחילה לא רצו לקבל אותי, כי מדובר גם באימונים לצבא, אך הם היו מדהימים, גם קיבלו אותי, גם התעקשו שאשתתף באימונים. הם סחבו אותי למסעות אלונקה, כשאני משמש בתפקיד הפצוע על האלונקה. ואפילו לא תאמינו, גם במטווחים לימדו אותי לראות בלי לראות. אך החלק הגדול היה השתלמות הרוחנית. הרב משה איליה, ראש המכינה, היה לומד איתי בחברות המ-12 בלילה. הוא, האדם הכי עסוק בעולם, מצא את הזמן ללמוד איתי. למדתי חברות עם הרב ניסים אדרי ב-4 בבוקר, כי זה היה הזמן היחיד שיכול היה למצוא. כל יום חמישי בלילה, מ-10 עד הנץ, הייתי לומד עם הרב עידו פרץ, ואילו הרב יאיר אוזנטל היה דוחף אותי להתגבר על חוסר הראייה ולתפקד בכל מצב. היינו מתאמנים בקרב מגע. נו טוב, את זה כבר הכרתי. זה גם מה שהביא אותי עד הלום. רק שכעת באמת כבר לא היה לי ממה לפחד. מצד שני זה פיתח את החושים. הצלחתי לחוש איפה האדם נמצא מולי, להתמודד מולו, ואפילו לנצח. בשלב מסוים כל כך התחזקתי שנכנסתי בעידוד גדול של שירה ללמוד יום שלם בישיבה בבית אל. היו אלה שנתיים מרתקות ששינו את חיי. ואז הגעתי לגיל 20. החלטתי שאני רוצה להתחתן. סיפרתי על כך לשירן והיא מאוד עודדה אותי ללכת לכיוון. באמת הציעו הצעות מהצעות שונות. היא הייתה מסייעת לי בבירורים ובכל פעם דברים שלא כל כך מתאימים לי. פשוט הורדתי ועוד דברים. לא הייתי מכלום. יום אחד במהלך אחד מהשיחות אמרתי לה, הבעיה שלי שאני יודע בדיוק מה מתאים לי וכל מה שמציעים לי לא מתקרב לזה. שירן אמרה, תגדיר. חשבתי מחשבה ארוכה, ארוכה. אז אמרתי, יש לי הגדרה קצרה. שני מילים. שירן אמרה, נשמע מסקרן. היססתי קצת לפני שאמרתי, מישהי כמוך. שירן שתקה ושתקה ואז אמרה, נו ולמה אתה מחכה? חשבתי שהלב שלי נופל. רגע, את רוצה לומר לי שאת מעלה על דעתך להתחתן עם עיוור? היא לא היססה לפני שהיא הרתה, אני עיוור, אני מעיוור אולי יש קול, אבל עם אחד שרואה יותר ממני או מכל אחד אחר, למה שתהיה לי בעיה? הסתררה שתיקה מסוכה ואת שאלתי, שירן, את תנסעי לי? ברור שכן, היא אמרה והוסיפה, תגיד מה חשבת עד עכשיו, אתה עיוור או מה? שירן ואני נשואים באושר ובאושר כבר תריסר שנים, נולדו לנו 3 ילדים, נהוריי בן 8, נריה בן 5 והללי בת השנה. אנו מתגורים ברחובות, היא גרפיקאית, ואני למדתי כמה שנים בכולל ולמדתי רפואה משלימה. כיום אני עוסק בהוראה, כן, אני מורה, בבית ספר מורשת מנחם בגבעת שמואל. איך אני מסתדר, אתם שואלים? בכל תחילת שנה שירה אשתי מקליטה את השמות של הילדים, אני לומד בעל פה את השמות. כשאני מגיע לכיתה, אני קורא ילד ילד בשמו ומושיב אותו במקום קבוע. כך אני זוכר היטב איפה כל ילד יושב, מהו שמו. יודע לפנות אליהם כאילו אני רואה. אני לא רוצה להעיד על עצמי, אני מאמין שהתלמידים שלי ידעו לעשות את זה במקומי. אני יכול לומר רק משפט אחד. אני מורה שרואה כל תלמיד שלו. אולי לא את הפנים, אבל את הנפש פנימה. תשאלו אותם מה הם מעדיפים. במקביל אני נוסע להרצאות בכל רחבי הארץ לספר את הסיפור שלי, לעודד אנשים להתגבר על הקשיים ולעשות מה שאני עושה, לראות את האור מתוך החושך. יש פרט אחד פיקנטי שאולי אני אעניין אתכם, אבל אולי נפנה לאביחי עצמו, ערב טוב לך. אביחי? אביחי? עדיין הוא לא על הקו, שירד ממנו, יש פרט פיקנטי שאולי עניין אתכם, העוזר שלי, זה שמסיע אותי להרצאות וגם דואג לכל הפרטים הטכניים, אז השם שלו זה גלעד. כן, הבחור שהברך שלו הפגישה אותי עם החושך, שהפגיש אותי עם האור. למרות מה שקרה, ואולי בגלל מה שקרה, מעולם לא התרחקנו, אנחנו עדיין החברים הכי טובים בעולם. כי שנינו יודעים שהוא לא השם ממה שקרה. ומה שקרה הוביל את חיי למקום טוב הרבה יותר ממה שחלמתי. טוב, אולי אני יודע את זה יותר ממנו. ערב טוב לאביחי האיש.
שלום, ערב טוב.
מה קרה, נפלת מהקו?
כן, ונפלנו.
ושמעת את זה אולי ברדיו?
כן, כן, בהחלט.
ברוך השם. אז קודם כל, שירן גם שומע אותנו?
כן.
יופי, אז קודם כל, אהבת את איך שסיפרתי את הסיפור שלך?
כן, ממש יפה.
תודה. אני ממש יושב עם זה שבועיים עם הסיפור שלך. וקודם כל, אני רוצה להגיד לך שזה סיפור מעורר השראה לכל אדם בעולם, לאנשים שיש להם קשיים, ובטח לאנשים שאין להם קשיים ומתבחינים. אז קודם כל, תספר לי קצת על ההוראה.
כן, אז על ההוראה, בעצם הגעתי לארץ ישראל בגיל 14, שזה לכאורה דבר שמאוד מקשה. יש באמת חלק מהשלבים שכדאי לחשוב איך עושים, אבל באותה מידה ואפילו יותר מזה, צריך לזכור בכל מורה ששומע אותי עכשיו בטח מסכים איתי והנהן לזה שצריך להכיר את התלמידים, לא רק בציון וצורה של תיק או קלמה וכו', אלא את הנפש של כל אחד ואחד ומה היכולות וכו'. של כל תלמיד ותלמיד.
תשמע, קודם כל הסיפור שלך מעורר השראה מכמה כיוונים, קודם כל הדרך שאתה מסתכל על הדברים, איך מתגברים על המרמור, על הפספוס, על ההרגשה כאילו, למה זה קרה לי, אם הייתי מחכה עוד דקה, כל הדברים האלה שאנשים בדרך כלל עושים כשקורה להם משהו.
כן, אז באמת איך מתגברים על זה, פשוט, זה נשמע לי פשוט עכשיו, אבל זה משהו שקניתי אותו בשלבים, שפשוט מסתכלים על חצי הכוס המלאה, כן, ברגע שקרה את אותו המקרה ואת אותו אובדן הראייה, אז באמת אולי בהתחלה קצת קרסתי וצעקתי והתמרמרתי וכו', אבל תוך כדי, אני שם לב שמתגלה לי עולם חדש בעצם. וככה התחלתי להפסיק לחשוב על החושך או על השלילי, והתחלתי להתעניין ולחקור ולראות ולנסות עוד ועוד בעולם הזה שתמיד היה שם, רק לא גיליתי אותו עדיין.
אני רוצה להגיד לך, מי שהביא אותי אליך, בחור שאני מכיר אותו, ומכיר אותך בשיעור זום, יכול להיות?
הוא מרצה שלי במכללה.
תזכיר לי את שמו, אני רוצה באמת להגיד לו כאן.
הרב משה מיטלמן.
הרב משה מיטלמן, כן, הוא זה, שהוא זה סיפור שני שכבר הוא מביא לי, וזה סיפור מדהים. הוא קישר בינינו, וככה הוא סיפר לי קצת את הסיפור, אתה סיפרת לי הרבה, גם שמעתי מאחרים, גם מהבית ספר, איזה מין מורה אתה. אני חייב להגיד לך באמת סיפור, אני פה כל שבוע נותן סיפור, וכזה סיפור, אני לא זוכר שנים, כל כך מיוחד, כל כך נוגע אל הלב, וכל כך משמח גם בסופו של דבר, כזה מרגש מאוד. אני רוצה לומר לך משהו, אז כלומר יש פה הרבה גיבורים בסיפור הזה. מאוד מעניין אותי הקשר שלך עם החבר, באמת שהיום הוא באמת כאילו עובד איתך גם בהרצאות, וזה הזמן דרך אגב, אם אתה רוצה להגיד גם את הטלפון שלך להרצאות, אני מאוד אשמח ככה, גם בשבילך וגם אשתך היא גרפיקאית שירה, נכון?
כן.
מה היא מעצבת, איזה דברים?
פליירים, כל...
עטיפות של ספרים, דברים כאלה, כל מיני דברים.
כן, כן, הזה. כל...
יפה. אז קודם כל, אם באמת אני רוצה לתת לך את הבמה הזאת, במקרה שאנשים רוצים את הסיפור שלך, וזה הזמן הזה בקורונה, אתה יודע, בזום, או גם ממש בהופעות קטנות, אתה רוצה לתת את הטלפון שלך?
כן, בשמחה רבה, המספר הטלפון שלי זה 0528-261-034. הרבה פעמים אנחנו עם כל מיני מוסדות וכו'.
אתה רושם, שלומי פולק, בוא תרשום. 052?
0528-261-034.
1034, כן.
עכשיו, אבל בדרך כלל שמקומות מזמינים אותי וכו', אז אני רוצה שהם ידברו עם אשתי על הקטע של היא מסתכלת ביומן ו... ומתאמת וכו'.
אתה רוצה טלפון נוסף?
אני אתן את המספר שלה גם פה, 052-5353-543.
טוב, אז קודם כל תמסור, אני חושב שאחת הגיבורה לא פחות ממך בסיפור הזה, זה גם שירה, אשתך, נכון?
כן, בהחלט, הגיבור.
אפשר לומר שהיא די עיצבה את הגרפיקה של חייך. מככה נעשה את זה ב... אז אולי באמת נסיים את הרעיון הזה באיזה שיר שאתה רוצה להקדיש לה?
וואו.
אני אעשה את זה במקומך, אתה רוצה?
אוקיי.
אשת חיל של ישי לפידות. אשת חיל, בהחלט מגיע לה. הסיפור שלכם מפעים ועוד. אני בטוח שאתה תקבל הרבה תגובות אחרי שהוא פורסם. תודה לך אביחי האיש, אתה הערת את ליבי, את ליבם של 200 אלף מאזינים.
תודה רבה לכם.
052-535-3543, למי שרוצה גרפיקה, למי שרוצה הרצאה, מגיע לכם. לילה טוב. אני רוצה שתרשמו את מספר הטלפון של התוכנית 03-593-93-93 שאלות, ציפורים, אנקדוטות, ייעוץ, כל מה שאתם רוצים. אני עדיין מרוגש מהסיפור הזה, ובאמת השיר המתנגן הוא סיפורם של אביחי ושירן יאיש מרחובות. איזה סיפור.
ולחם עצלוס לא יסו יחי
בו יש אסחיים נמצא ורחוי כמית מני נכלא בו תחבול איבאלו ושולו ושולו לא יחסו
בוא תחבור לי בא
חסד על אשרינו צויפיו, צויפיו הליך אויס ביסו ולחם עצוס לא איסו יחלה אוי 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 אוי
שלוש, 93, לשעה הבאה של עצות מהחיים.
עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.